הערה קטנה לגבי חלוקת הפרקים. בפודקאסט חילקתי את פרק 30 ופרק 31, טיפה שונה מאיך שהם מחולקים בספר, בדומה לפודקאסט באנגלית, אבל מהפרק הבא החלוקה תחזור להיות בדומה לספר. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 31, עבודה בקבוצות, חלק ב'. האדרנלין שצף וקצף בדמו של נביל עד שהרגיש שהוא בקושי מסוגל לנשום. אנחנו מצמצמים טווח, אמר גנרל פוטר בקול שבקושי היה חזק מספיק כדי להגיע לכל הצבא. הגיע הזמן להתפרס. רעב של נביל התרחקו ממנו. הם עדיין התמחו זה בזה, אבל אם הם התקבצו יחד, לאויב יהיה הרבה יותר קל לפגוע בהם. אש שכוונה לעבר אחד מרעיך תוכל להכתיב ולפגוע בך במקום זאת. יהיה הרבה יותר קשה לפגוע בכם אם תתפרסו ותנו מהר ככל האפשר. הדבר הראשון שגנרל פוטר עשה בזמן האימון שלהם, היה לומר להם לראות אחד על השני כששני הצדדים רצים ממש מהר, או כששני הצדדים עומדים במקום ולוקחים את הזמן כדי לכוון, או כשאחד מהם זז והשני עומד. הלחש ההפוך לקלדת השינה היה פשוט, אם כי אסור היה להשתמש בו בזמן קרבות אמיתיים. גנרל פוטר תיעד בקפידה את מה שקרה, עשה חושבים וחישובים, ואז הכריז שיותר הגיוני שהתרכזו בהתחמקות ותזוזה מהירה ככל האפשר כדי לברוח מקללות, במקום בהתמקדות באויב. דבר שיגזול זמן ויסכן אותם. נביל עדיין הוטרד מעט מכך שלא צעד לצד רעב, אבל קריאות הקרב המפחידות שלמדו כבר הרעימו בראשו, וזה פיצה על הרבה. הפעם נביל נשבע לעצמו, הקול שלו בשום פנים ואופן לא יצייץ. מגנים הרם! אמר גנרל פוטר. כל הכוח למגני יסד קדמיים! קונטגו מלמל הצבא, והמגנים המעגליים התממשו לפני ראשיהם וחזותיהם. טעם חד מילא את פיו של נביל. גנרל פוטר לא היה פוקד עליהם להטיל את לחש המגן אם לא היו כמעט בטווח. נביל היה מסוגל לראות צלליות של דרקונים במדים נעות דרך מסך העצים הצפוף. והדרקונים מראו אותם בחזרה.
התקפה!
הגיעה צעקה מהמרחק, קולו של דרקו מלפוי, וגנרל פוטר הרעים, קדימה הסתער! כל האדרנלין בדמו של נביל שוחרר, ורגליו תפסו פיקוד, שולחות אותו מהר יותר מכפי שרץ בחייו, הישר לעבר האויב. יודע מבלי להסתכל שכל רעב עשו כמוהו.
דם לאל הדם!
צרח נביל.
גולגולות לכס הגולגולות! איה! שוב ניגורס! השער של האויב הצידה!
הוא הרגיש מכה אילמת כשלחש שינה התבזבז כנגד המגן שלו. אם נורו עוד לחשים, הם לא פגעו. נביל ראה את מבט הפחד הקצר על פניו של ויין הופקינס שעמד לצד שני גריפינדורים של נביל לא זיהה, ואז... נביל שמט את המגן הפשוט וירה לעבר ויין. החטיא... רגליו הדוהרות נשאו אותו הישר מעבר לקווי האויב ולכיוון שלושה דרקונים אחרים. שרביטיהם עלו לעברו, פיותיהם נפתחו. אפילו בלי לחשוב, נביל צלל אל רצפת היער כששלושה קולות קראו סומניום. זה כאב. אבנים קשות וזרדים קשים דקרו את נביל כשהתגלגל. זה לא היה נורא כמו ליפול מהמטטה שלו, אבל עדיין הוא פגע בקרקע חזק למדי. ואז נביל בהשראה פתאומית לא זז ועצם את עיניו.
תפסיקו עם זה!
צרח קול.
אל תראו עלינו, אנחנו דרקונים!
בהבזק של סיפוק נהדר, נביל לוין שהוא הצליח להגיע בין שתי קבוצות של דרקונים בדיוק כשקבוצה אחת ירתה עליו. הארי דיבר על זה כעל טקטיקה שנועדה לגרום לאויב לפחד לראות, אבל נראה שזה עבד קצת יותר טוב מזה. ולא רק זה, הדרקונים האמינו שהם פגעו בו, מכיוון שהם ראו את נביל נופל בדיוק כשירו. נביל ספר ל-20 בראש, ואז פתח את עיניו לכדי סדק. שלושת הדרקונים היו קרובים אליו מאוד, ראשיהם מסתובבים במהירות כשקריאות סומניום וגולגלות לכס הגולגלות מילאו את האוויר מסביב. לכל השלושה היו מגנים פשוטים כעת. שרביטו של נביל עדיין היה בידו, ולא היה קשה לכוון אותו לעבר המגפיים של אחד הילדים וללחוש
סומניום.
נביל עצם את עיניו במהירות והרפא את ידו בזמן ששמע את הילד צונח לקרקע.
מאיפה זה בא?
צרח ג'סטין פינץ' פלצ'לי, ונביל שמע רשרושים על רצפת היער מחוסת העלים. בעוד שני הדרקונים הביטו סביב וחיפשו אויב.
לחזור למבנה!
הרעים קולו של דרקו מלפוי.
כולם אליי! אל תתנו להם לפזר אתכם!
אוזניו של נביל קלטו את קולם של שני הדרקונים קופצים מעל גופו כאשר רצו. נביל פקח את עיניו, נעמד על רגליו בכאב מה, ואז כיוון את שרביטו ואמר את הלחש החדש שגנרל פוטר לימד אותם. הם לא יכלו לעשות לחשי אשליה אמיתיים כדי לבלבל את האויב, אבל אפילו בגיל שלהם הם יכלו...
ונטריליקו.
לחש נביל, מכוון את שרביתו לצד אחד של ג'סטין והילד השני, ואז צעק,
בשם קתולהו והתהילה.
ג'סטין והילד השני עצרו בפתאומיות, מפנים את המגינים שלהם לכיוון אליו והעביר נביל את קריאת הקרב שלו. ואז קריאות מרובות של סומניום מילאו את האוויר והילד השני נפל לפני שנביל הספיק לסיים לכוון.
האחרון שלי!
צעק נביל ואז התחיל לרוץ ישר לכיוון ג'סטין, שהיה מרושק לפעב עד שההפל פאפים המבוגרים ישרו אותו. נביל היה מוקף ברעב וזה אומר,
התקפה מיוחדת, זינוק כאוטי.
שאג נביל כשרץ והרגיש את גופו נעשה קל יותר, ואז גל פי שתיים כשרעב כיוונו אליו את שרביתיהם והטילו בשקט את לחש הריחוף. ונביל הרים יד שמאל ונקש באצבעותיו, ואז דחף את הקרקע ברגליו בחוזקה והמריא באוויר. תדהמה מוחלטת הייתה שפוכה על פניו של ג'סטין כשנביל עבר מעל המגן שלו, וכיוון את שרביתו על הצורה שחלפה מתחתיו וצעק,
סומניום.
כי התחשק לו. זה למה. נביל לא הצליח לסובב את רגליו כמו שצריך, וחרש תלמים באדמה כשנחת. אבל שניים מתוך שלושת לגיונירי הכאוס הצליחו לשמור את השרביטים שלהם עליו לכל אורך הדרך, והוא לא נחת מאוד קשה. נביל נעמד על רגליו, מתנשף. הוא ידע שהוא צריך לזוז. אנשים צעקו סומניום לכל עבר.
אני נביל, הנצר האחרון לבית לונג בוטום.
צרח נביל אל השמיים ממעל, מחזיק את שרביטו הישר למעלה כאילו לקרוא תיגר על הרקיע הכחול עצמו. יודע שדבר לא יהיה כמו שהיה אחרי היום הזה.
נביל הכאוטי, התייצבו מולי אימתה.
כשנביל התעורר לאחר מכן, נאמר לו שצבא דרקון ראה זאת כסימן להתחיל את מתקפת הנגד. הילדה שלצידו של הארי קרסה לקרקע, סופגת את העירייה שכוונה לעברו, והוא היה מסוגל לשמוע את הצחוק המתגרע המרוחק של מרגויל כשהמטטה שלו טס מעבר להם במהירות. חותך את האוויר בכזו עוצמה שהוא היה צריך להתנפץ מאחוריו.
לומינוס!
צעק אחד הילדים שליד הארי שלא הצליח לשחזר את כוח הקסם לעשות זאת מוקדם יותר, ומרגויל התחמק בלי להעט. לכאוס נותרו רק שישה חיילים כעת, לצבא דרקון נותרו שניים, והבעיה הייתה שאחד החיילים הללו היה בלתי פגיע, והשני צריך שלושה חיילים רק כדי לרתק אותו בתוך המגן שלו. הם איבדו יותר חיילים למרגויל מאשר לכל שאר הדרקונים ביחד. הוא חתך והתחבק באוויר כל כך מהר עד שאף אחד לא הצליח לפגוע בו, והוא עדיין היה מסוגל לירות באנשים בזמן שעשה זאת. הארי חשב על כל מיני דרכים לעצור את מרגויל, אבל אף אחת מהן לא הייתה בטוחה. אפילו להשתמש בלחש הריחוף כדי להאט אותו, זו הייתה קרן רציפה והרבה יותר קלה לכיוון, לא יהיה בטוח מכיוון שהוא עלול ליפול מהמטטה שלו, והוא התקשה לזכור זאת יותר ויותר כשדמו הלך וקפה. זה משחק. אתה לא מנסה להרוג אותו. אל תזרוק את כל התוכניות העתידיות שלך בשביל משחק. הארי הצליח לראות את התבנית. הוא הצליח לראות את הצורה שבה מרגויל חתך באוויר. הוא הצליח לראות מתי הם צריכים לראות כדי ליצור רשת יריות שמרגויל לא יוכל להתחמק ממנה. אבל הוא פשוט לא הצליח להסביר זאת מהר מספיק לחיילים שלו. הם לא הצליחו לתאם מספיק טוב את היריות שלהם, ועכשיו לא היו להם מספיק אנשים כדי לעשות זאת. אני מסרב להפסיד. לא כך. לא את כל הצבא שלי לחייל אחד. המטטה של מרגויל פנה מהר יותר מכפי שהיה אמור להיות מסוגל לפנות, והחל להתקרב אל הארי ואל שארית כוחותיו. הוא הרגיש את הילד לצידו נמתח, מוכן להשליך את עצמו לפני הגנרל שלו. לעזאזל עם זה. שרביתו של הארי עלה, מתמקד במרגויל, תודעתו של הארי דימתה את התבנית, ושפתיו של הארי נפתחו וקולו צרח, לומינוס, 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 לומינוס. כשעיניו של הארי נפקחו שוב, הוא מצא את עצמו נח בתנוחה נוחה עם ידיו מקופלות על חזהו, אוחז בשרביתו כמו גיבור שנפל בקרב. לאט, הארי התיישב. הקסם שלו כאב. תחושה מוזרה, אבל לא ממש בלתי נעימה, דומה מאוד לתחושת השריפה ולעייפות שבאה בעקבות אימון גופני.
הגנרל התעורר!
קרא קול, והארי מצמץ והתמקד בכיוון הזה. ארבעה מחייליו החזיקו את שרביתיהם, מכוונים אל חצי כדור פריזמטי ובוהק. והארי הבין שהקרב טרם נגמר. נכון, הוא לא נפגע מכללת שינה, רק התיש את עצמו, ולכן כשהתעורר עדיין היה במשחק. הארי חשד שהוא עומד לקבל הרצאה ממישהו כזה או אחר על כך שאסור לו להתיש את הקסם שלו עד שיאבד את ההכרה בגלל משחק ילדים. אבל הוא פגע במרגויל כשאיבד שליטה בכעסו, וזה העיקר. ואז תודעתו של הארי הבינה השלכה נוספת, והוא הביט מטה אל טבעת הפלדה שעל זרת ידו השמאלית, וכמעט קילל בכל רם כשראה שהיהלום הזהיר נעלם, ומרשמלו נח על הקרקע ליד המקום שבו נפל. הוא שימר את שינוי הצורה הזה במשך 17 ימים, ועכשיו הוא ייאלץ להתחיל מחדש. היה יכול להיות גרוע יותר. הוא היה יכול לעשות זאת 14 ימים מאוחר יותר, אחרי שפרופסור מגונגל הייתה מאשרת לו לשנות צורה לסלע של אביו. זה היה שיעור טוב מאוד ללמוד בדרך הקלה. הערה לעצמי, תמיד להסיר את הטבעת מהאצבע לפני מיצוי מלאי הקסם. הרי דחף את עצמו לעמידה, מתקשה בכך למדי. שימוש בכל מלאי הקסם שלך לא עייף את השרירים שלך, אבל להתחמק מסביב לעצים, בהחלט כן. הוא מעד לעבר חצי הכדור הססגוני שהכיל את דראקו מלפוי, שהחזיק את שרביתו מורם כדי לקיים את המגן, וחייך חיוך קר לעבר הרי. איפה החייל החמישי? שאל הרי. אמר ילד שבשמו הרי לא הצליח להיזכר כרגע.
יריתי כללת שינה לעבר המגן וניצב ופגע בלוונדר, זאת אומרת, הזווית לא הייתה נכונה, אבל בכל זאת...
דראקו חייך בזכיחות בתוך המגן. אז תן לי לנחש, אמר הרי, מביט ישר בעיניים של דראקו. השלשות הנחמדות הקטנות הללו הן מבנים שנמצאים בשימוש בצבאות קוסמים מקצועיים, מורכבות מחיילים מאומנים שיכולים לפגוע בקלות במטרות נאות עם הידיים שלהן יציבות, ושמשלבים את הכוחות ההגנתיים שלהם כל עוד הם נשארים ביחד, בשונה מהחיילים שלך? החיוך הזחוח נעלם מפניו של דראקו, שהיו עכשיו קשות ורציניות. אתה יודע, אמר הרי בקלילות, יודע שאיש מהאחרים לא יבין את ההודעה האמיתית שעוברת ביניהם, זה רק מראה לך שאתה תמיד צריך לפקפק בכל מה שהמודלים לחיקוי שלך עושים, ולשאול למה זה נעשה, והאם זה הגיוני לעשות זאת בהקשר שלך. אל תשכח ליישם את ההצעה הזו בחיים האמיתיים דרך אגב, ותודה על המטרות האיטיות והמקובצות. מכיוון שדראקו כבר שמע את ההרצאה הזו וביטל אותה, כך הרי הניח, מתוך חשד שהרי מנסה להטות את הנאמנות שלו הרחק ממסורות טוהר דם, כמו שהרי באמת ניסה לעשות כמובן, אבל הדוגמה הזאת תהיה תירוץ מעולה בשבת הבאה, לטעון שהטלת ספק בסמכות זו בסך הכל טכניקה מועילה לחיים. והרי יזכיר גם את הניסויים שערך, קודם עם בודדים ואז עם קבוצות, כדי לוודא שהרעיונות שלו בנוגע לחשיבות המהירות הם נכונים, כדי להדגיש את הנקודה שדראקו צריך לחפש הזדמנויות ליישם את השיטות בחיי היום-יום.
עדיין לא ניצחת, גנרל פוטר.
נחר דראקו.
אולי גמר לנו הזמן ופרופסור קווירל יכריז על תיקו.
נקודה טובה ומדיגה. המלחמה נגמרה אך ורק כשפרופסור קווירל החליט, על סמך שיפוטו האישי, שצבא אחד ניצח על פי סטנדרטים אמיתיים. אין תנאי ניצחון פורמלי, הסביר פרופסור קווירל, מכיוון שאז הרי ימצא דרך לתחמן את החוקים. הרי נאלץ להודות שזה נכון. והרי לא היה יכול להאשים את פרופסור קווירל על כך שלא הכריז על סיום, מכיוון שהיה זה סביר שהחייל האחרון של צבא דרקון ינצח את כל חמשת השורדים מלגיון הכאוס. בסדר, אמר הרי. מישהו יודע משהו על לחש המגן של גנרל מלפוי? הסתבר שהמגן של דראקו היה גרסה של הפרוטגו הרגיל עם כמה חסרונות, שהראשון בהם הוא שהמגן לא יכול לנוע יחד עם הטיל הלחש. היתרון, או מנקודת מבטו של הרי החסרון, היה שהיה קל יותר ללמוד אותו, קל יותר להטיל אותו, וקל הרבה יותר לשמר אותו לזמנים ארוכים. הם הצטרכו להפגיז את המגן מלחשי תקיפה כדי להפיל אותו. ונראה שדראקו מסוגל להפעיל שליטה מסוימת על זווית ההחזר שבה ניצזו לחשים. להרי עלתה מחשבה שהוא יכול להשתמש בווינגרדיום לוויוסה כדי לערום אבנים כבדות על המגן עד שדראקו לא יוכל לשמר אותו כנגד הלחץ. אבל אז האבנים עשויות ליפול ולפגוע בדראקו, ולפצוע את גנרל האויב לא היה ברשימת היעדים להיום. אז, אמר הרי, יש דבר כזה לחשים מיוחדים חודרי מגנים? היו. הרי שאל אם מישהו מהחיילים שלו מכיר אותם? איש לא הכיר. דראקו חייך את החיוך הזחוח שלו שוב בתוך המגן שלו. הרי שאל האם יש לחש תקיפה כלשהו שלא ינתז? כליאי ברק ככל הנראה נטו להיספג על ידי מגנים במקום להינתז מהם. אף אחד לא ידע איך להטיל לחש שקשור לברקים. דראקו גיחך ביהירות. הרי נהנח. הוא הניח במופגן את שרביתו על הקרקע, ואז הרי הכריז, עם עייפות מסוימת בקולו, שהוא פשוט ילך ויוריד את המגן בעצמו באמצעות דרך מסוימת שתיוותר מסתורית, וכל השאר צריכים לראות בדראקו ברגע שהמגן שלו ייפול. לגיוני הכאוס נראו לחוצים. דראקו נראה רגוע, כלומר בשליטה עצמית. שמיכה מקופלת דקה יצאה מנרתיקו של הרי. הרי התיישב ליד המגן הבוהק, ומשך את השמיכה מעל לראשו כך שאיש לא יוכל לראות מה הוא עושה, למעט דראקו כמובן. מנרתיקו של הרי יצאו מצבר רכב וקבלים להנאה. הוא לא התכוון לעזוב את עולם המוגלגים ולהתחיל עידן חדש של מחקר קסום ולא לקחת עמו שום אמצעי לייצר חשמל. זמן קצר לאחר מכן, לגיוני הכאוס שמעו קול של אצבעות נוקשות, ולאחריו קול פיצוח מתחת לשמיכה. המגן החל לזהור יותר ויותר, וקולו של הארי אמר, בבקשה, אל תיתנו לזה להסיח את דעתכם. עיניים על גנרל מאלפוי. המאמץ ניכר בפניו של דראקו, מלווה בזעם, רוגז ותסכול. הארי חייך אליו, ואמר בלי קול, אספר לך אחר כך. ואז, נורה סליל של אנרגיה ירוקה מתוך היער והתרסק אל המגן של דראקו, שצווח כמו חתיכות של זכוכית חדה שמשופשפות זו בזו, ודראקו מעד. בפניקה פתאומית, הארי ניתק את הקבלים מהמצבר והכניס אותם לנרתיק. הכניס את המצבר עצמו לנרתיק, ואז תלש את השמיכה, תפס את השרביט ונעמד. חייליו של הארי עדיין עמדו שם, מביטים סביב בפראות. "קונטגו!" אמר הארי, וחייליו עשו כמוהו, אבל הארי אפילו לא ידע לאיזה כיוון הוא צריך להפנות את המגן. "מישהו ראה מאיפה זה בא?" ידיו נרעדו. "גנרל מאלפוי, האם תועיל בטובך לומר לי, האם אתה חיסלת את גנרל גריינג'ר?"
"ובכן, לא."
אמר דראקו בחומציות.
"לא אויל."
"הולה זזל." תודעתו של הארי החלה לחשב. דראקו בתוך המגן. דראקו עייף במידת מה. הארי גם עייף. הרמיוני ביער מי יודע איפה. והארי וארבעה כאותים שנותרו. "את יודעת, גנרל גריינג'ר?" אמר הארי בקול רם. "באמת היית צריכה לחכות לתקוף אותי עד אחרי שנלחמתי בגנרל מאלפוי. אולי הייתי יכולה לפגוע בכל השורדים." ממקום כלשהו נשמע קול צחוקה הגבוה של ילדה. הארי קפה. זו לא הייתה הרמיוני. היה זה אז שהמזמור הנורא, המוזר, העולץ, החל להישמע, מגיע מכל עבר. "אל נא תפחד ואל תירא. בך נפגע רק אם תירא."
"גריינג'ר רימתה!"
התפרץ דראקו מתוך המגן שלו.
"היא העירה את החיילים שלה. למה פרופסור קווירל לא..."
"תן לי לנחש," אמר הארי, הבחילה כבר רוכשת בביתנו. הוא ממש שנה להפסיד. "זה היה קרב ממש קל, נכון? הם נפלו כמו זבובים?"
"כן,"
אמר דראקו.
"פגענו בכולם בניסיון הראשון."
הבעת ההבנה המזועזעת התפשטה מדראקו ללגיוני הכאוס. "לא," אמר הארי. "לא פגענו." צורות מוסוות החלו להופיע מבין העצים. "בני ברית?" שאל הארי.
"בני ברית,"
אמר דראקו.
"טוב,"
אמר קולה של גריינג'ר, וסליל של אנרגיה ירוקה הבזיק מתוך העצים וניפץ את המגן של דראקו לרסיסים. גנרל גריינג'ר בחנה את שדה הקרב בתחושת סיפוק מובהקת. נותרו לה רק 9 חיילי אור שמש, אבל זה בטח יספיק כדי לטפל בשארית כוחות האויב. במיוחד מאחר שפרווטי, אנטוני וארני כבר כיוונו את שרביטיהם אל גנרל פוטר, שאותו פקדה להביא חי. טוב, בהכרה. זה היה רע, ידעה, אבל היא ממש 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 רצתה לשמוח לעידו. "יש טריק, נכון?" שאל הארי, המאמץ נשמע בקולו. "חייב להיות טריק. את לא יכולה פשוט להפוך לגנרלית מושלמת, לא בנוסף לכל השאר. את לא עד כדי כך סליטרין. את לא כותבת שירה מלחיצה. אף אחד לא טוב עד כדי כך בהכל." גנרל גריינג'ר הביטה סביב בחיילי אור שמש, ואז הביטה חזרה בהארי. כולם כנראה צפו בזה במסכים בחוץ. וגנרל גריינג'ר אמרה,
"אני יכולה לעשות הכל אם אלמד מספיק."
"נו באמת, זה סתם ח..."
"סומניום."
הארי צנח לרצפה.
"אור שמש, מנצחים."
אמר קולו העצום של פרופסור קווירל, שנשמע כאילו הגיע מכל מקום ומשום מקום.
"הנחמדות ניצחה!"
צעקה גנרל גריינג'ר. "היי דאד," קראו חיילי אור שמש. אפילו ילדים מגריפינדור אמרו זאת, והם אמרו זאת בגאווה.
"ומה המוסר ההשכל מהקרב של היום?"
שאלה גנרל גריינג'ר. "אנחנו יכולים לעשות כל דבר אם נלמד מספיק." והשורדים של עוצבת אור שמש צעדו לעבר שדה הניצחון, שרים את שיר הלכת שלהם כשצעדו. "אל נא תפחד ואל תירא, בך נפגע רק אם תירא. הביתה אז אותך נשלח, אל המקום בו טוב תושגח. ספר להם לחבריך, וצוות אור שמש הם שולחיך." אחריות דבר. הארי צעד הלוך ושוב בלשכת הגנרל שלו, שהיה מקום נהדר לצעידה הלוך ושוב, אך לא לשום דבר אחר שהוא היה יכול לחשוב עליו. איך? איך? הרמיוני לא הייתה אמורה לנצח בקרב הזה. לא בניסיון הראשון שלה, לא כשאיננה אדם אלים מטבעה. להיות מפקדת צבאית מעולה בנוסף על כל השאר זה יותר מדי אפילו בשבילה. האם היא קראה את הטקטיקה הזו בספר היסטוריה צבאית? אבל זה לא הייתה רק הטקטיקה האחת הזו. היא מקמה את כוחותיה בצורה מושלמת כדי לחסום כל אפשרות נסיגה. הכוחות שלה היו מתואמים יותר משלו או משל דראקו. האם פרופסור קווירל הפר את הבטחתו שלא לעזור לה? האם הוא נתן לה את היומן של גנרל טקטיקוס או משהו? הרי החמיץ כאן משהו. משהו בעל חשיבות מכרעת. מוחו הסתובב סחור וסחור במעגלים, והוא עדיין לא הצליח להבין את זה. לבסוף הרי נאנח. הוא לא התקדם עם זה לשום מקום, והוא היה צריך ללמוד את כללת המקדח המנפץ מהרמיוני או ממישהו אחר עד הקרב הבא. פרופסור קווירל הסביר להרי, בקול משועשע אך עם נימה חדה של אזהרה, שללא חפצי קסם למעט אלה שאתן לכם, כולל גם טכנולוגיה מוגלגית ולא משנה כמה היא לא קסם. בנוסף, הרי גם היה צריך למצוא דרך להכניע את מרגויל בפעם הבאה. הקרבות היו שווים הרבה נקודות קווירל אם היית גנרל, והרי היה צריך להתחיל לעבוד אם הוא רצה לזכות במשאלת חג המולד של פרופסור קווירל. בחדרו הפרטי בסליטרין, דראקו מלפוי בהה בחלל, כאילו הקיר שמול שולחן הכתיבה שלו היה הדבר המרתק ביותר בעולם. איך? איך? בדיעבד היה זה רעיון ברור ביחס למזימה ארמומית, אבל גרינג'ר לא אמורה להיות ארמומית. היא הייתה יותר מדי הפלפאפית מכדי להטיל את כללת המלכה השומרית. האם פרופסור קווירל ייעץ לה למרות הבטחתו, או ש... ואז דראקו עשה לבסוף מה שהיה צריך לעשות הרבה קודם לכן. מה שהוא היה צריך לעשות לאחר הפעם הראשונה שפגש את גרינג'ר. מה שהרי פוטר אמר לו לעשות, אימן אותו לעשות, ועם זאת הרי הזהיר את דראקו שיקח זמן לגרום למוח שלו להבין שהשיטות מיושמות על החיים האמיתיים. ודראקו לא הבין זאת עד עכשיו. הוא היה יכול להימנע מכל אחת מהטעויות שלו, לו רק היה מיישם את הדברים שהרי כבר אמר לו. דראקו אמר בקול רם,
אני שם לב שאני מבולבל.
הכוח שלך כרציונליסט הוא היכולת שלך להיות מבולבל יותר מבדיה מאשר ממציאות. דראקו היה מבולבל. לפיכך, משהו שהאמין בו היה בדיה. גרינג'ר לא הייתה אמורה להיות מסוגלת לעשות את כל זה. לפיכך, היא כנראה לא הייתה מסוגלת. אני מבטיח שלא אעזור לגנרל גרינג'ר בשום צורה שלא תדעו עליה. עם הבנה פתאומית ומזועזעת, דראקו העיף דפים הצידה, מחפש בבלגן שעל שולחנו, עד שהוא מצא את זה. ושם זה היה. ממש ברשימת האנשים והציוד שהוקצו לכל אחד משלושת הצבאות. לעזאזל עם פרופסור קווירל. דראקו קרא את זה אז, ועדיין לא הבין את זה. אור השמש של אחר הצהריים נשפך ללשכתה של עוצבת אור שמש. מאיר את גנרל גרינג'ר בכיסאה כאילו בהקה בהילה מוזהבת.
כמה זמן לדעתך ייקח למלפוי להבין את זה?
שאלה גנרל גרינג'ר.
לא הרבה.
אמר קולונל בלייז זביני.
אולי הוא כבר הבין. כמה זמן ייקח לפוטר להבין את זה?
נצח.
אמרה גנרל גרינג'ר.
אלא אם מלפוי יאמר לו, או שאחד מהחיילים שלו יבין. הרי פוטר פשוט לא חושב בצורה כזו.
באמת?
שאל קפטן ארמי מקמילן, מרים את מבטו מאחד מהשולחנות הפינתיים, בזמן שקפטן רון ויזלי קורע אותו בשחמט. הם החזירו את כל הכיסאות אחרי שמלפוי עזב, כמובן.
זאת אומרת, זה נראה לי די ברור. מי ינסה לחשוב על כל הרעיונות רק בעצמו?
הרי.
אמרה הרמיוני, בדיוק באותו הזמן שזביני אמר,
מלפוי. מלפוי חושב שהוא הרבה יותר טוב מכולם.
אמר זביני.
והרי לא ממש רואה אנשים אחרים בצורה כזו.
אמרה הרמיוני. זה היה די עצוב למעשה. הרי גדל מאוד מאוד לבד. זה לא שהוא חשב במילים שרק לגאונים יש זכות קיום. פשוט לא היה עולה בדעתו שלמישהו בצבא של הרמיוני מלבד הרמיוני עשויים להיות רעיונות טובים.
בכל מקרה.
אמרה הרמיוני.
קפטנים ויזלי וגולדשטיין, תורכם לחשוב על רעיונות אסטרטגיים לקרב הבא שלנו. הקפטנים מקמילן וסוזן, סליחה, אני מתכוונת מקמילן ובונז, תנסו לחשוב על טקטיקות שנוכל להשתמש בהן. וכמו כן, על אימונים כלשהם שאתם חושבים שכדאי שננסה. וכל הכבוד על שיר הצעידה שלך, קפטן גולדשטיין. אני חושבת שזה היתרון גדול לרוח הלחימה.
מה את תעשי?
שאלה סוזן.
וקולונל זביני?
הרמיוני קמה והתמתחה.
אני אנסה לחשוב מה הרי פוטר חושב, וקולונל זביני ינסה לגלות מה דראקו מלפוי עשוי לעשות, ושנינו נצטרף אליכם אחרי שנחשוב על משהו. אני הולכת לטייל בזמן שאני חושבת. זביני, רוצה לבוא?
כן, גנרל.
אמר זביני בנוקשות. זו לא הייתה אמורה להיות פקודה. הרמיוני נהנחה לעצמה קלות. ייקח זמן להתרגל לזה. ואפילו שהרעיון הראשון של זביני בהחלט עבד, היא לא הייתה בטוחה לגמרי שתערובת תמריצים חיוביים ושליליים, כפי שניסח זאת פרופסור קוויריל, תספיק כדי לשמור את הסליטרין בצד שלה עד דצמבר, כשבגידות יותרו לראשונה. בנוסף, עדיין לא היה לה שום מושג מה תעשה עם משאלת חג המולד של פרופסור קוויריל. אולי היא פשוט תשאל את מנדי אם היא רוצה משהו כשיגיע הזמן. פרק 32 אינטרלוד, ניהול הון עצמי. אבל המנהל, טען הרי נימת ייאוש קלה בקולו, להשאיר את כל הנכסים שלי מאוחדים בכספת אחת מלאה במטבעות זהב, זה מטורף המנהל. זה כמו, לא יודע, לבצע ניסויי שינוי צורה בלי להתייעץ עם סמכות מוכרת. פשוט לא מתנהגים כך עם כסף. מפניו של הקוסם הזקן, מתחת לכובע חג עליז שנראה כמו תאונה נוראית בין מכוניות מבד אדום וירוק, נשקף אל הרי מבט עצוב וקודר.
אני מצטער, הרי,
אמר דמבלדור.
הוא בהחלט מתנצל, אבל שליטה נכסיך הפיננסים תיתן לך הרבה יותר מדי חופש פעולה.
פיו של הרי נפתח, אך שום קול לא יצא. הוא לא ידע מה להגיד.
אני ארשה לך למשור 5 אוניות למתנות חג המולד,
אמר דמבלדור.
שזה יותר ממה שילד בגילך אמור להוציא, אך לא מהווה סיכון, אני חושב.
אני לא מאמין שאמרת את זה. המילים ניצזו מפיו של הרי. אתה מודה שאתה כזה מניפולטיבי?
מניפולטיבי?
אמר הקוסם הזקן, מחייך קלות.
לא, מניפולטיביות הייתה לא להודות בכך. או אם היה לי מניע חזק יותר מעבר למובן מאליו. זה די ברור, הרי. אתה עדיין לא בשל לשחק את המשחק, וזה יהיה טיפשי לתת לך אלפי אוניות שאיתן תוכל לבנגן את הלוח.
השעון והעמולה של סמטת דייגון התגברו פי 100 ככל שהתקרב חג המולד. החנויות נעטפו בהילות זוהרות של קסמים שנצנצו והבהיקו, כאילו שאווירת החג עמדה להתפוצץ ולהפוך את כל האזור למחטש חגיגי. הרחובות היו כה עמוסים במחשפות וקוסמים בבגדים חגיגיים ורועשים, עד שהעיניים היו תחת התקפה כמעט באותה מידה כמו האוזניים. והיה פשוט ברור, מהגיוון המדהים של הקונים, שסמטת דייגון נחשבה לאטרקציה בינלאומית. היו שם מכשפות עטופות בעיריות בד ענקיות, כמו מומיות חנותות במגבת, קוסמים בכובעים רשמיים ובחלוקי אמבטיה, וילדים קטנים, כמעט פעוטות, מקושטים באורות שזהרו כמעט כמו החנויות, הולכים בארץ הפלאות הקסומה הזו, יד ביד עם הוריהם, שנתנו להם לצרוח כבת נפשם. זו הייתה העונה לשמוח. ובאמצע כל האור והשמחה, פיסה של לילה שחור משחור. אטמוספירה קרה ואפלה, שפינתה מרחק יקר של מספר צעדים אפילו בתוך הדוחק.
לא,
אמר פרופסור קוויריל באבית של גואל, כאילו בדיוק אכל משהו שבנוסף לטעמו הדוחה היה גם פסול מוסרית. היה זה מבט קודר, מהסוג שאדם רגיל היה אותה לאחר שלקח מגיסה מפשטידת בשר, וגילה בשר רקוב של גורי חתולים. נו, בחייך, אמר הרי, בוודאי יש לך איזשהו רעיון.
מר פוטר,
אמר פרופסור קוויריל, שפתיו מתוחות בקו.
הסכמתי לשמש כמבוגר אחראי במסע הזה. לא הסכמתי לייעץ לך בבחירת מתנות. אני לא משתתף בחג המולד, מר פוטר.
מה עם מולד ניוטון? אמר הרי בעליצות. אייזיק ניוטון באמת נולד ב-25 בדצמבר, שלא כמו דמויות היסטוריות אחרות שאני יכול לציין. זה לא הרשים את פרופסור קוויריל. תראה, אמר הרי, אני מצטער, אבל אני חייב לעשות משהו מיוחד עבור פרד וג'ורג' ואין לי מושג מה האפשרויות שלי. פרופסור קוויריל השמיע קול המהום מאוהר.
אתה יכול לשאול אילו בני משפחה הם הכי לא אוהבים, ולזכור מתנקש. אני מכיר מישהו מממשלה גולה מסוימת שהוא די מוכשר, וייתן לך הנחה על יותר מוויזלי אחד.
בחג מולד זה, אמר הרי בקול נמוך, תן לחבריך את מתנת המוות. זה גרם לפרופסור קוויריל לחייך, חיוך שהשתקף גם בעיניו. ובכן, אמר הרי, לפחות לא הצעת שאני אקנה להם אך בראש מחמד. פיו של הרי נסגר בנקישה, והוא התחרט על מילותיו כמעט באותו הרגע שהם יצאו מפיו.
סליחה?
אמר פרופסור קוויריל. שום דבר, אמר הרי מיד. סיפור טיפשי וארוך. ולספר אותו נראה איכשהו שגוי. אולי בגלל שהרי חשש שפרופסור קוויריל היה צוחק, אפילו אם ביל ויזלי לא היה מחלים והכל היה בעד מקומו בשלום. ואיפה פרופסור קוויריל היה שהוא מעולם לא שמע את הסיפור? הרי קיבל את הרושם שכולם בבריטניה הקסומה ידעו. תראה, אמר הרי, אני מנסה לקבע את הנאמנות שלהם כלפיי, אתה מבין? להפוך את תאומי ויזלי למשרתים שלי? כמו שהולך הביטוי, חבר הוא לא מישהו שמשתמשים בו פעם אחת וזורקים, חבר הוא מישהו שמשתמשים בו שוב ושוב. פרד וג'ורג' הם שניים מהחברים השימושיים ביותר שיש לי בהוגוורטס, ואני מתכוון להשתמש בהם שוב ושוב. כך שאם תעזור לי להיות סליטריני ולהציע משהו שהם יהיו מאוד אסירי תודה לקבל, הקול של הרי ישתתק בהדרגה מזמינה. אתה פשוט צריך לשווק דברים בצורה הנכונה. הם הלכו עוד כברת דרך לפני שפרופסור קווירל דיבר שוב, חוסר סביעות רצון בולט בקולו.
התאומים וויזלי משתמשים בשרביטים מיד שנייה, מר פוטר. כל קסם שהם יטילו יהיה תזכורת לנדיבותך.
הרי מחק כף בהתרגשות. פשוט להפקיד את הכסף בחשבון אצל אוליבנדר, ולהגיד למר אוליבנדר לא להחזיר אותו לעולם. לא, עדיף לשלוח אותו ללוציוס מלפוי אם התאומים לא יופיעו לפני תחילת שנת הלימודים הבאה שלהם. זה מבריק, פרופסור! פרופסור קווירל לא נראה כאילו הוא מעריך את המחמאה.
אני מניח שאני יכול לסבול את חג המולד ברוח כזאת, מר פוטר. אם כי רק בקושי.
ואז הוא חייך קלות.
כמובן שזה יעלה לך 14 אוניות, ויש לך רק 5.
5 אוניות, אמר הרי בחרחור זוהם. עם מי בדיוק המנהל חושב שהוא מתעסק?
אני חושב,
אמר פרופסור קווירל,
שפשוט לא עלה בדעתו לחשוש מההשלכות של הפניית כושר ההמצאה שלך למטרות השגת כספים. על אף שזה הנבון מצדך להפסיד, ולא להפוך את זה לאיום מפורש. מתוך סקרנות, מר פוטר, מה היית עושה אם לא הייתי מפנה את גבי בשעמום, בזמן שאתה, בהתרסה ילדותית, משכת שווי של 5 אוניות בגוזים?
ובכן, הדרך הקלה ביותר הייתה ללוות כסף מדרקו מלפוי, אמר הרי. פרופסור קריאל גיחך לרגע.
ברצינות, מר פוטר.
רשמתי לפניי. כנראה הייתי עושה כמה הופעות סלב. לא הייתי עושה משהו שיזעזע את המערכת הכלכלית רק כדי להשיג כסף לבזבוזים. הרי בדק, והותר לו לשמור את מחולה על הזמן בזמן שהוא יוצא הביתה לחופשה, כדי שמחזור השינה שלו לא ישתבש. אבל מצד שני, ייתכן שמישהו פוקח עין ומחפש סוחרי יום קסומים. הטריק עם הזהב והכסף דרש עבודה בצד המוגלגי, וכסף התחלתי, והגובלינים היו עלולים להתחיל לחשוד אחרי הסיבוב הראשון. ולפתוח בנק אמיתי היה דורש הרבה עבודה. הרי לא לגמרי פיתח שיטות צבירת כסף שהיו מהירות, ודאיות ובטוחות. אז הוא ממש שמח לגלות שקל כל כך לעבוד על פרופסור קווירל.
אני מקווה שחמש האוניות האלו יספיקו לך. הואיל וספרת אותן כה בזהירות.
אמר פרופסור קווירל.
אני בספק אם המנהל יסכים לסמוך עליי עם המפתח לכספת שלך שנית, לאחר שיגלה שעבדת עליי.
אני בטוח שעשית כמיטב יכולתך. אמר הרי בהכרת תודה עמוקה.
האם אתה צריך את עזרתי במציאת מקום בטוח לכל הגוזים האלה, מר פוטר?
ובכן, סוג של, אמר הרי, האם אתה מכיר הזדמנויות השקעה טובות, פרופסור קווירל? ושניהם הלכו הלאה, בכדור הבידוד השקט והקטן שלהם, דרך ההמונים הבוהקים והסוענים. ואם היית מסתכל מקרוב, יכולת לראות שהיכן שהם עברו, ענפים עמוסי עלים דהו, פרחים נבלו, וצעצועי ילדים שנגנו בפעמונים עליזים שינו את הטון שלהם לצלילים מאיימים יותר. הרי שם לב, אך לא אמר שום דבר, רק חייך לעצמו חיוך קטן. לכל אחד הייתה את הדרך שלו לחגוג את החגים, והגרינץ' היה חלק מחג המולד בדיוק כמו סנטה. סוף פרק 32. הרי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
דרקו מלפוי על ידי שלם גולדשטיין.
נביל לונג בוטום, אמיר כהן אליסף.
ג'סטין פינץ' פלצ'לי, אחיה מייזליש.
חייל כאוס, מאיר קאמינס.
הרמוני גרנג'ר על ידי יעל אייזיקס.
בלייז זביני, אחיה מייזליש.
ארני מקמילן על ידי נתן גולדשטיין.
פרופסור דמבלדור איתמר קסנר.
פרופסור קוורנס קוורל. ליאור שמואל.